אנחנו נתחיל ללמוד היום סיפור שכתוב במסכת שבת ומופיע גם בתנת ואליהו, שסיפרתי לכם שתנת ואליהו זה סיפורים שאליהו הנביא פוגש בתלמידי חכמים והם שואלים אותו שאלות ומתייעצים איתו. הלוואי עלינו, אולי זה עוד יקרה, אולי עוד נהיה במדרגה שנפגשת אליהו הנביא. והסיפור, אנחנו לא נתחיל ללמוד אותו היום בעזרת השם, סיפור לא פשוט. אני חושבת שהלימוד הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, כי יש הרבה דברים שהרב מלמד דרך הסיפור הזה. אני זכיתי ללמוד את זה מהרבנית חנה עוד לפני שהיה ספר שקראו לו אין היה, ולרב טאו היה בבית למעלה על הארון, ממש מלמעלה כאלה תיקיות כאלה, ובתוך התיקיות היו ניילוניות, ובתוך הניילוניות היו דברים מעין היה שהוא העתיק בכתב ידו. אני לא יודעת מאיפה הוא העתיק את זה, אין לי מושג. לא, ממש לא. זה תסתכלו, כן. תסתכלו אחר כך, לא עכשיו, בהפסקה בעין היה, ותראו מתי זה יצא. אני אומרת שאני למדתי את זה מרבנית חנה בעל פה. היא לימדה את זה בעל פה, לא בלי טקסט בכלל. היא סיפרה שזה דברים שכתובים, אבל זה לא היה בספר, אז לא היה... אבל היה להם בבית הרבה ניילוניות, כל מיני דברים שהרב טאו העתיק, לא יודעת מאיפה, אין לי מושג. אז ככה זכיתי ללמוד את זה, ואחר כך מצאתי את זה כשהוציאו את עיניה. לפתע פתאום מצאתי את זה בעיניה, וזה היה מאוד מרגש למצוא את זה כתוב. אז קודם כל... מה? כן, יש עדיין הרבה כתבים שלו.
סבא שלי עובר לכולם על הכתבים שלו.
נכון, הרב ברמסון.
מה הסבא שלך?
עובר על הכתבים שלו.
הרב ברמסון, כן. כן, נכון. ברמסון, הרב ברמסון.
סתם, הוא מקבל את זה
שערות וכזה. בקיצור, יש עוד הרבה, בעזרת השם. טוב, אז אנחנו רוצות לראות את הסיפור, ואחר כך להתחיל לאט לאט לראות מה הרב רוצה ללמד אותנו. אז הסיפור הוא כזה, תנת ואליהו, בסדר? זה סיפור שמספר לנו אליהו הנביא. מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, הוא מת בחצי ימיו. בסדר? זה סיפור עצוב על אדם שהיה תלמיד חכם. הוא שנה הרבה, אנחנו עוד נברר מה זה, הוא קרא הרבה, בסדר, הוא למד הרבה תורה בבית המדרש, הוא שימש הרבה תלמידי חכמים, והוא נפטר בחצי ימיו, הוא נפטר בגיל צעיר. בערך, לא על המתמטיקה, בסדר? בחצי ימיו זה זמן שהוא עדיין בן אדם צעיר, הוא עוד לא זכה לעשות הרבה דברים בעולם. והייתה אשתו נוטלת תפיליו, אשתו לקחה את התפילין שלו, ומחזרת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. והיא הייתה הולכת מבית כנסת לבית כנסת, מבית מדרש לבית מדרש, ואומרת להם, אומרת לאנשים שנמצאים בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות. היא אומרת להם כך. כתוב בתורה, כי הוא חייך ואורך ימיך. כתוב בתורה, בספר דברים, על התורה, שמי שעוסק בתורה, זה מה שנותן לו חיים ואורך ימים. בסדר? הוא זוכה לאורך ימים בזכות זה שהוא עוסק בתורה. שואלת אשתו, בעלי, ששנה הרבה, וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו? איך זה יכול להיות שהתורה אומרת בפירוש על העסק בתורה, על הלימוד בתורה, שזה מזכה את מי שלומד באריכות ימים? איך זה יכול להיות שהוא מת בחצי ימיו? ולא היה אדם מחזירה דבר. היא הולכת מבית כנסת לבית כנסת, מבית מדרש לבית מדרש, עם התפילין של בעלה, והיא שואלת את השאלה, ואף אחד לא יודע מה התשובה. אף אחד לא עונה לה. נברר את זה? אנחנו עוד לא יודעת כלום. עכשיו אנחנו לומדות רק את הפשט. עכשיו אני רוצה להגיד ביחס לזה משהו בסוגריים, בסדר? לפני שאנחנו מתחילות לראות לעומק את הסיפור. קודם כל, הסיפור הוא סיפור קשה. הסיפור הוא סיפור עצוב. זה לא סיפור פשוט. והגמרא לא סתם מביאה את הסיפור. אני רק רוצה לומר שבתקופת התנ"ך, אני חושבת שדיברנו על זה, הזכרנו את זה כמה פעמים, אבל אני אגיד את זה שוב. בתקופת התנ"ך יש דבר כזה שקוראים לו צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. שמעתם על זה פעם? שכשעם ישראל התנהג לא יפה, אז באו עלינו עונשים, וכשעם ישראל התנהג יפה, אז בא עלינו הרבה שפע וברכה. מאז שחרב בית המקדש, זה לא ככה. יש צדיק ולפעמים גם רע לו, נכון? ויש רשע שלפעמים טוב לו. החשבונות האלה פסקו ועברו מן העולם. בסדר? פסקו ועברו מן העולם, והשאלה הזאת שנשאלת זה שייך לזמנים ההם, שזה היה מאוד מאוד ברור. ואם אדם לומד תורה, אז איפה השכר על התורה? עכשיו, הוא לא סתם למד תורה, הוא קרא הרבה, הוא שנה הרבה, הוא שימש תלמידי חכמים, זאת אומרת, הוא חי כמו שצריך לחיות. אומרת אשתו, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שהוא מת בחצי ימיו? איך זה יכול להיות שהוא לא זוכה לאריכות ימים? אם זה מה שכתוב בספר דברים. כי הוא חייך ואורך ימיך. כן.
אנחנו יכולים
להרשת
את המשות?
לא, זה מה שאמרתי. היום אי אפשר לשאול את זה. כי היום זה לא צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. אין היום דברים כאלה. היום החשבונות האלוקיים הם נסתרים. הכל סודות. יש צדיקים שיש להם הרבה צרות בחיים, יש רשעים שהכל נפלא בחיים. זה לא הולך ככה.
למה
פעם
זה אפשר
לשאול? האישה הזאת מרגישה שקרה פה איזה משהו מזעזע, שקרה פה משהו לא רגיל. לא איזה סתם מישהו, זה לא סתם מישהו שמת. זה מישהו שהיה כל כך כל כך מחובר. איך זה יכול להיות שהוא מת? עכשיו, בינתיים אף אחד לא יודע לענות לה. בסדר, אנחנו באמצע הסיפור, המשך הסיפור ובהמשך הגמרא, אנחנו נראה את זה, אבל לא בשיעור הזה, ובטח גם לא בשיעור הבא. אנחנו קודם נהיה בתוך השאלה. אבל בסוף היא תפגוש את אליהו, ואליהו יפתור את הקושייה. אליהו ילמד אותנו למה זה קרה. אבל אנחנו קודם בתוך הקושי, בתוך הכאב, אנחנו ביחד איתה. מה זה? מה קורה פה? למה? ובעולם, האנשים שהיא פוגשת, הם נשארים איתה בסימן שלה, הם נשארים בתדמה, היא מספרת להם את הסיפור, הם כואבים איתה את הכאב, והם לא יודעים מה להגיד לה. הם לא יודעים מה לעשות. הכל נשאר חלל כזה, הכל, איזו שתיקה רועמת כזאת. לא יודעים למה זה קרה. בסדר? זה הסיפור, שוב, זה החלק הראשון של הסיפור. ואני אומרת שוב, הרב בסיפור הזה מלמד אותנו הרבה 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 יסודות מאוד 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 משמעותיים וחשובים לחיים שלנו, ואנחנו ניפגש עם הדברים אחד לאחד, ונתחיל בסעיף נ"ה. חלק מהדברים נקרא ביחד, חלק מהדברים אתם תלמדו בחברותות כדרכנו בקודש, אבל בואו נתחיל ביחד, בסדר? נתחיל בסעיף נ"ה. אז הרב אומר כך, הסדר המורגל הוא מקרא, משנה ותלמוד, שהוא שימוש תלמידי חכמים. כן הוא הסדר ההדרגי בתינוק המתחיל ללמוד מצד טבע העניין. אז קודם כל אומר הרב, בלימוד תורה יש סדר. כדי להיפגש עם התורה, צריך ללמוד את התורה כסדרה. נכון? אתם יודעות, בלי קשר למה שהרב אומר פה, שלמשל אדם שרוצה ללמוד דברים בתורת הנסתר, הוא לא יכול, הוא לא יכול יום אחד, הוא יכול לפתוח את הספר. אבל אם הוא לא ימלא את קרסו בשס ופוסקים, אז גם אם הוא יקרא את כל הזוהר, לא יהיה לו שמץ של הבנה מה כתוב בזוהר. ללמוד תורה זה להתחיל מהמדרגות הראשוניות, ולאט לאט לאט לטפס עד, אתם יודעות, התורה היא אינסופית, ותמיד תמיד תמיד אפשר ללמוד תורה, אבל קודם כל אומר הרב, יש סדר. יש סדר מדויק, איך אפשר להיפגש עם התורה, והרב פה מזכיר תינוק, כן? תינוק הכוונה לילד, אנחנו תכף נראה איך ילדים צריכים ללמוד את התורה. אז אומר הרב, שאם לא שיקדם המקרא, אין עניין למשנה, גם מצד התכונות הראויות להיות נקנות על ידי הלימודים. אז אם אתם זוכרות במסכת אבות, יש משנה שאומרת, מה היא אומרת? לגבי לימוד תורה וגילאים של האדם. כן, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. אומרת המשנה, אם אנחנו רוצים להצמיח ילדים שיגדלו בתורה, אז יש סדר של מפגש עם התורה. קודם כל, הבסיס של המפגש עם התורה זה ללמוד את המקרא. מקרא זה כל מה שכתוב בתנך. זה קודם כל וראשית לכל. על גבי זה אפשר ללמוד את המשנה. ועל גבי זה אפשר להיפגש עם הגמרא. נשים לא צריכות ללמוד גמרא בכלל, וסימן שאלה גדול בעיניים, בכלל צריכות ללמוד משנה. כן, זה לא בדיוק הקטע שלנו. בסדר, אנחנו צריכות ללמוד דברים אחרים, נדבר על זה בעזרת השם בשיעור איש ואישה. מה נשים לומדות, בסדר? אבל אם ילד, אם אנחנו רוצים לגדל ילד שיצמח בתורה, אומרים חכמים במסכת אבות, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. זה לא צריך להיות מתמטיקה, בסדר? אבל זה אומר שיש מדרגות, שאי אפשר להפגיש ילד עם התורה תח פתאום, בלי קשר לתהליך שהוא עבר. בסדר? אז בואו נראה איך הרב מסביר את זה. אומר הרב כי 3 הם העניינים שצריך האדם להקנות לעצמו על פי לימודיו. כשאנחנו לומדות תורה, אנחנו לא לומדות משהו בשכל, אנחנו לומדות משהו ששייך לחיים. ברור שלומדים בשכל, אבל זה לא בשביל השכל, לא בשביל לחדד את השכל, לא בשביל שהשכל ידע עכשיו המון דברים, לא בשביל שהשכל יזכור, לא. זה כל זה, זה צדדי. אנחנו רוצים להתחבר למה שאנחנו לומדים. הלימוד הוא לימוד של חיים. אז אומר הרב, יש 3 עניינים שצריך האדם להקנות לעצמו על פי לימוד. מה אנחנו צריכים לקנות מהלימוד? דבר ראשון, רגשי הלב. שיהיה ליבו לב שומע. נוטה אל הטוב, הקדושה ויראת השם. קודם כל, תורה זה לב. תורה זה משהו שאדם צריך להרגיש, לאהוב, להיות מחובר. תורה זה לא מדע. כן, זה כן מדע, אבל זה לא בשביל להיות מדע. זה לא בשביל הידע, זה בשביל משהו הרבה 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 יותר עמוק מזה. אז זה הדבר הראשון, זה המדרגה הראשונה, הלב, הלב. נכון? כתוב, אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. למה במקום שליבו חפץ? כי אם ליבו לא חפץ, אם הוא יושב שם ויש לו חומות מול התורה שהוא שומע, אז מה הוא בונה בתוכו? הוא לא בונה בתוכו כלום. שום דבר. יש בנות שמגיעות למדרשה בגלל שבדרך הם נסעו, והנוף מאוד מאוד נגע לליבן, באמת. משהו בדרך התחבר להם ללב, והם באות בגלל זה למדרשה. זה פלא כזה. כאילו הלב מרגיש שזה משהו, אי אפשר להסביר את זה. בסדר? אני לא אומרת שבת כזאת לא צריכה לשמוע אם היא מתחברת לשיעורים, בסדר? אבל בגדול יש משהו כזה, שהלב מתחבר. כן, אמיר.
אבל
כאילו
הם מרגיש לי שכל לב, וכאילו משהו כזה.
מעולה, 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 מעולה. תכף, רגע, זה לא רק הלב. תכף נגיע לזה, מצוין. בטח זה לא רק הלב, בסדר? אבל בלי הלב זה לא תורה, זה משהו אחר. אתם יודעות שיש אנשים שלומדים תלמוד באוניברסיטה. אנשים לא יראה שמיים. מה זה נהנים, וזה הרבה פלפולים, וחקר עיוני, והם מחדדים את השכל, וזה לא קשור לתורה בכלום. כי זה לא מחובר אל הלב. זה שהם נהנים, זה כמו שהם היו נהנים, לפתור איזה תרגיל מאוד מסובך במתמטיקה, אז ככה הם אוהבים לפתור קושייה בגמרא. זה לא תורה, זה לא. בסדר? תורה לא לומדים באוניברסיטה, תורה לומדים בבית מדרש. תכף הרב יסביר שזה המדרגה הראשונית, בסדר? הוא יסביר את זה, בחיים שלנו זה המדרגה הראשונית, בסדר? לא במדרשה. אז זה דבר ראשון. כן. שלושה עניינים שצריך האדם להקנות לעצמו על פי לימודיו. זה שלושה דברים שדרך התורה קונים אותם. קודם כל התורה נוגעת בלב שלי, היא שייכת ללב שלי, היא משפיעה ללב שלי. אם זה מנותק מהלב זה חסר משמעות. אחר כך אומר הרב, הידיעה המעשית. איך להוציא אל הפועל רגשי הלב הטוב בחיים ובמעשה, שהם כל דברי התורה הזאת המעשית. אז זה קשור לשאלה של המיה. זה נורא יפה שהלב מרגיש, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. ואם את תהי תלויה רק בלב שלך, יכול להיות שתדמייני דרך הלב שאת מתקרבת לאלוקים. לא יודע, אתה תעשי איזה משהו, תקפצי ותרקדי על הגבעות ותגידי, זה מקרב אותי לאלוקים. אולי, לא יודעת. יכול להיות. אבל בשביל זה צריך גם את השכל. הרב קורא לזה ידיעה מעשית. בסוף, זה שרגשי הלב שלך הם שייכים אל הטוב ומתגעגעים אל הטוב וחפצים בטוב, זה לא מספיק. את לא יכולה לדעת באמת איך מתקרבים אל הטוב הזה. אז יש הדרכה אלוקית מדויקת שאותה לומדים בשכל. נכון? מה לומדים? מה זה תרומה גדולה? מה זה מעשר ראשון? מה זה תרומת מעשר? מה זה? זה מלא 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 פרטים. בלי הפרטים האלה שתלמדי, אז התורה שלך תלושה. נכון, היום יש כאלה שהם אומרים, אנחנו מחוברים. איך הם מחוברים? איך שבא להם. יש הגדרות אלוקיות מדויקות. את זה צריך כבר ללמוד בשכל. זה לא מספיק הרגש. כן.
יש משמעות רק לעולם עליהם בלי מעשים?
בוא נשאל את זה בסוגריים, בסדר? כל מי שמאמין בריבונו של עולם, זה חיובי. לצערנו הרב, רבים מאומתנו לא למדו מעולם תורה באמת, בסדר? והמפגשים היחידים שלהם עם התורה זה מפגשים מזויפים, לא נכונים, לא קשורים, זה לא תורה. מה שהם חושבים שזה תורה זה בכלל לא תורה. אז אין לנו מה לבוא אליהם בטענות, נכון? אין לנו, הם באמת לא יודעים, הם כולם תינוקות שנשבו. אז מי שליבו מחובר לאלוקים, ברור שזה הרבה יותר טוב ממי שליבו בכלל מרוחק קילומטרים. בסדר. זה בסוגריים, כי זה, כי בשיעור הזה הרב רוצה ללמד איך להתחבר לתורה. בסדר? אבל אנחנו מלמדים זכות על עם ישראל, ובינתיים, עד שאני לא אברר את הקושייה מול הרב קשתיאל, אנחנו מאמינים שריבונו של עולם אוהב את כל עם ישראל, גם את מי שחוטא. אני הולכת להתקשר אליו, אל תדאגו. זה, גם אני לא יודעת למה הוא אמר את זה, אז כדאי שאני אברר את זה. סליחה שאני סותרת את דברי הרב קשתיאל. מחילה. זה מה שלימדו לי רבותיי, שריבונו של עולם אוהב את ישראל תמיד, והפרק שהרבנית חנה הכי אהבה ללמד בנצח ישראל, הכי הכי הכי, כל פעם היא הייתה מתחילה, הייתה מגיעה לפרק י' א', אופס, חוזרת בחזרה. זה פרק י' א', כי בפרק י' א', זה פרק ארוך ארוך, יש לי בוכתו של סיכומים של הפרק הזה, שבפרק הזה המהר"ל מסביר עם המון 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 מקורות בחז"ל שריבונו של עולם אוהב אותנו תמיד, לא משנה כמה שנחטא ומה שנעשה, הוא אסף מכל המקומות שהוא יכול היה לאסוף בחז"ל, כמה שריבונו של עולם אוהב אותנו תמיד. זה היה הפרק האהוב. אז בינתיים זה מה שאני חושבת, שריבונו של עולם אוהב אותנו תמיד, ויש כאלה שלא יודעים את התורה. מה? מה הכוונה לא תמיד מתבטא?
לא תמיד זה נראה לנו שהוא כאילו תמיד אוהב.
בסדר, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שזה לא תמיד נראה לנו.
לא, הוא אמר שהוא אמר שזה לא משנה אם הוא אוהב אותנו באמת, או שזה רק מתבטא שלו.
למה זה לא משנה? זה משנה מאוד.
הוא לא אמר שזה לא משנה. הוא אמר שזה לא משנה. הוא אמר שזה
לא משנה. אני לא שואלת על ה... שוב, אני לא שואלת על הביטויים, אני שואלת על המהות.
הרבנית,
אבל זה מצידנו, בנות הבינו שזה מצידו. טוב, אחר כך נדבר על השיעור של הרב קשתיאל. ידיעה מה... לא, תכף אנחנו נגדיר, כן, כן, מצוות, מצוות, אבל תכף נגדיר את זה יותר מדויק. כן, לדעת, אני רוצה מאוד 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 להתקרב לאלוקים, אני רוצה מאוד 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 להיות טובה, הלב שלי נורא רוצה את זה. איך עושים את זה? איך עושים את זה? אם לא תהיה הדרכה מעשית מדויקת, כל אחד ידמיין בדרך שלו, מה, איך עושים? זה לא שייך. כן, נועה. בסדר, תקשיבו, זה עבודת חיים. זה עבודת חיים. כל הזמן לעבוד עם הלב וכל הזמן להקשיב לקול האלוקי, זה ברור, זה עבודת חיים. הרב פה יצייר איזשהו מסלול, שאם אדם עובר את המסלול הזה, אז הוא בנה את עצמו כראוי. בסדר? זה לא, זה לא לנו, הוא מסביר לכל עם ישראל. בסדר? אמרנו, אנחנו לא לומדות משנה ולא גמרא, אבל זה, נגיע לשם. בסדר? טוב, אז בואו נראה. זה השני, בסדר? אמרנו רגשי הלב, ידיעה מעשית, אחר כך, רגע, הגברת השכל בעיון בדברים העיוניים, בין המעשיים, במה שצריך עיון ושיקול, בין בדברים מופשטים מהדעות והאמונות. אומר הרב, אחרי השלב שהאדם יודע מה צריך, ועכשיו זה באמת רק הגברים שבחבורה ואין פה גברים, צריכים גם להבין איך הגענו לשם, לברר, להתפלפל, לחקור, לעיין, להעלות סברות, להעלות קושיות, לצעוק אחד אל השני, להקשות אחד על השני, לזה קוראים כבר, זה כבר לא הידיעה המעשית, אלא זה לימוד, איך הגענו לידיעה המעשית. בואו נקרא לזה בשמות, לשלושת השלבים האלה. רגשי הלב, אומר הרב, זה לימודי המקרא. זה הלימודים שהילד לומד בגיל 5, מגיל 5 עד גיל 10, שזה כל מה שהוא לומד מתוך התנך, והרב ירחיב על זה, בסדר? זה לימודי המקרא, זה רגשי הלב. אי אפשר דרך הדברים שבתנך ישירות לדעת מה לעשות. קודם כל זה האידיאלים, זה המגמות, זה השאיפות, זה החלומות, זה התנך, זה המקרא, זה בלב. כי את לא פוסקת הלכה לפי מה שכתוב בתנך. את מתחברת לרעיונות האלוקיים הגדולים, למגמות שלנו. את פוגשת את האבות, את יציאת מצרים, את מתן תורה, את המשכן, את ההליכה במדבר. את פוגשת אידיאלים מאוד גדולים. בסוף אם את פותחת תורה שבעל פה, את לא יכולה לדעת בצורה מדויקת מה עושים. אי אפשר, בשביל זה צריך תורה שבכתב, בשביל זה צריך תורה שבעל פה. בסדר? מה זה הידיעה המעשית? זה בין 10 למשנה. משנה זה כבר תורה שבעל פה. משנה, רבי יהודה הנשיא, כשהוא עורך את המשנה, הוא עורך אותה בצורה מאוד מאוד תמציתית. אם ראיתם את המשנה, משישה סדרי משנה זה שישה ספרים. והוא ממש ממש בצורה, הוא היה לו כישרון, הוא היה צדיק עליון, רבנו הקדוש. רבנו הקדוש, הוא מצליח להכניס הכל, את כל המחלוקות בצורה מאוד מאוד מדויקת, מתומצתת, מאוד בהירה, מאוד ברורה. זה הידיעה המעשית. בסדר? זה המשנה. זה גיל 10 למשנה. אבל בגיל 15, כשכבר, זה לא רק צריך לדעת ידיעה, אלא אדם רוצה להבין איך הגענו לידיעה הזאת. למה במחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר? בסוף פסקו כרבי יהודה. איך הגיעו למחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר? מה התרחש בבית המדרש כשהייתה המחלוקת הזאת? כל זה כתוב בגמרא. הגמרא נכתבה, נערכה שנים אחרי שרבי יהודה הנשיא ערך את המשנה. אבל אומר הרב, כדי שבאמת הדברים יהיו מבוררים, אז בגיל 15 פוגשים את הגמרא. הגמרא זה הדרך הארוכה שעברו בבית המדרש עד מה? עד שהכריעו. בסדר? עד כאן זה ברור? אז בטח שאי אפשר רק עם הלב. כן.
מה
קורה
שזה?
כי
יש את
הרגשי
הלב,
ידיעה מעשית,
ואיך לקרוא לשקל?
הרב קורא לזה עיון ושיקול. בסדר? עיון ושיקול, צריך לברר. הגברת השכל בעיון. בסדר? זה לא רק לדעת. זה להתפלפל, זה להתווכח, זה לסבור, זה להקשות. בסדר? עכשיו הרב יסביר לנו למה, למה מקרא זה דווקא בגיל 5, למה משנה זה דווקא בגיל 10, ולמה גמרא זה דווקא בגיל 15, וכדאי לכם להקשיב, למה כדאי לכם להקשיב? כי זה מלמד על הילדות, ובעזרת השם, בעזרת השם אתם תתחתנו, ויוולדו לכם ילדים, וזה מלמד על כל גיל מה יש בגיל הזה. זה לא בפסיכולוגיה, בסדר? זה לא פסיכולוגיה, אבל זה דברים חשובים. להכיר מה, מה זה גיל 5 אצל הילד, מה זה גיל 10 אצל הילד, ומה זה גיל 15. לא מזמן הייתם בנות 15, קצת לפני כן הייתם בנות 10, קצת לפני כן הייתם בנות 5, בואו נראה מה הרב אומר. אז הרב אומר כך, והנה בראשית ילדותו של האדם, איננו ראוי להבחין סדר מעשי, כי רוחו זר מהחיים לפרטיהם, ואיננו מכיר העניינים המסובכים הנמצאים בחיים בפועל, שהם הם הגורמים להצריך לאדם סידור מעשי לימודי. החושך הנמצא הוא הגורם את הצורך לאור השם, נר לרגלי דבריך. שיופיע, אז בואו נסביר. אומר הרב, ילד קטן, רך בשנים, הוא עדיין פוגש את העולם. הוא עדיין פוגש את העולם בציורים של העולם, בחוויות שבעולם, בסיטואציות שמתרחשות. הוא לא עסוק בפרטים, הוא עסוק בחוויה, הוא עסוק בתחושות, הוא עסוק במפגשים שבתוך החיים. ככה ילד קטן חווה את החיים. אתם יודעות שבהתחלה אין בכלל ילד קטן שכל. הוא פוגש את העולם דרך התחושות שלו, דרך החושים, דרך המבטים, דרך המגע, כן? דרך הטעימה והחוש המישוש וחוש הריח. זה המפגש שלו עם העולם. אני אגיד בסוגריים שבשנים הראשונות הילד מאוד מאוד זקוק למגע, כי זה החיבור שלו, ככה הוא פוגש את המציאות. הוא צריך שיחבקו אותו, הוא צריך שילטפו אותו, הוא צריך שיגעו בו, הוא צריך שכשהוא מוציא כל מיני עברות מהפה שלו, שאבא ואמא יענו לו. מה הם יענו לו? הם יענו לו את אותם עברות, ואז הוא מרגיש שיש לו חיבור עם העולם. כל הקשר שלו עם העולם זה קשר מאוד מאוד של חוויה, של חיים. עוד אי אפשר להסביר לו, עוד אי אפשר ללמד אותו, אין לו בכלל שכל. ככה ריבונו של עולם רוצה שהוא ייפגש עם העולם. למה? נדבר על זה בשיעור אחר שקשור לפורים, בעזרת השם. לא נסביר את זה עכשיו. ככה זה בהתחלה. כן. אז שוב, כשהוא קצת גדל, בן 3, אז סיפורים, אבל לא לחשוב שגן צריך להיות אוניברסיטה. לא לחשוב, בגן בעיקר, הלוואי שתהיה לו גננת, שיהיה לה זמן לחבק אותו חיבוק אחד ביום. נראה לי אין לה זמן לזה. שיהיה לו רגע אחד ביום שהוא יראה שהגננת הסתכלה רק עליו וחייכה רק אליו. או שהיא אמרה רק לו, וואו. מסובך. זה טוב שמספרים סיפורים, כן? אבל לפעמים מרוב שרוצים שהילדים יהיו חכמולוגים, אז שוכחים שהעיקר זה העטיפה, זה החיבוק, זה החמימות. כן, מספרים, אבל גם זה, צריך לספר כמו שילד יכול לשמוע. מה שהוא יכול להכיל. אני לא יודעת, סליחה שאני אומרת, אני לא יודעת איך מספרים על יוסף ואחיו בגן. אני רק יכולה להגיד לכם שלבן הבכור שלי, שהוא כבר עבר את גיל 30 מזמן, ברוך השם, כשהוא היה בגן, בן 3, וסיפרו על, קוראים לו יוסף, כשסיפרו על יוסף ואחיו, הוא התחיל לבכות, הוא לא שמע, לא היו לו אחים גדולים, הוא היה בן הבכור שלי, סבבה? אז לא היה לו חשש שמישהו יזרוק אותו לבור, כי לא היה לו פשוט, והוא לא יכול היה לשמוע את זה. כאילו, אני חושבת שמי שמלמד ילדים קטנים, הוא חייב ללמוד איך עושים את זה. אני לא יודעת איך. אבל צריך ללמוד מה כן מספרים, איך מספרים, באיזה גיל מספרים כל דבר, כי זה נפש מאוד מאוד רכה.
זה הבעיה, זה משהו, כאילו, כל דבר שזה יכול לחסות לזמור אותי, אבל זה
נכון, צריך ללמוד את זה, חייבים ללמוד את זה, זה לא פשוט, זה לא פשוט. אני חושבת שבכלל ילדים מתחילים איתם בלך לך, לא מספרים על, אולי על בריאת העולם מספרים מה השם ברא בכל יום, אבל על קין והבל בטח שלא מספרים, על חטא אדם הראשון אני מקווה שלא מספרים, כאילו זה לא סיפורים שקשורים לילדים. על אברהם אבינו אפשר לספר, איך הוא הכניס אורחים, ואתם לא מכירות את הסיפור על הרב אלי הורוביץ, השם יקום דמו, לא מכירות את זה? הוא היה מלמד בתלמוד תורה של גיל 3, וכל הזמן הוא מאוד 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 השקיע בתפקיד הזה, והוא כל הזמן אמר לעצמו, אני לא יודע אם מה שאני מעביר לילדים, באמת הם קולטים את זה, הם מתחברים לזה, הם חיים את זה, אני לא יכול לדעת, הם כולה ילדים בני 3. ואז הוא מספר שיום אחד הוא הלך לבקר איזה חבר שלו, שהיה לו בן בגן הזה. דופק בדלת, והילד הקטן הזה פותח לו את הדלת, אז הוא אומר לו, אבא בבית? אז הוא אומר לו, אבא לא נמצא, אבא לא בבית. אז הוא אומר, טוב, אני הולך. אז הוא אומר, לא, הרב ייכנס, הרב ייכנס. הרב ייכנס, הוא נכנס. הרב ישב, הרב ישב. טוב, ישב. ואז הוא אמר שהוא הלך לפריזר, הוציא כרוב, מרגרינה, ועוד איזה משהו, ואמר, הרב יאכל, הרב יאכל. אז הוא אמר, זהו. אני יודע שלימדתי אותו על אברהם אבינו. הוא כל כך היה לו חשוב להכניס אותו ולהושיב אותו, לא משנה מה הוא דחף שם על השולחן. אבל זה היה משהו שמאוד ריגש אותו. אמר, עכשיו אני יודע שהוא משהו קלט, זה אומנות. זה אומנות ללמד ילדים קטנים, ממש. זה ממש לא פשוט, וצריך עדינות מאוד 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 גדולה, מה כן ומה לא, ומה שייך לכל גיל. אני אומרת בסוגריים שאחר כך כשהם גדלים ולומדים בנביא כל מיני דברים, אז דווקא שם אני חושבת שהרבה פעמים כשאומרים את הדברים בפשטות, אז הילדים לא מסתבכים. בסדר, שאומרים חתונה, בסדר, כשיש איזה סיפור שהוא מורכב, אומרים חתונה, הם כאילו בסבבה, מסתדרים עם זה. לפעמים אנחנו יותר פוחדים ממה שהם פוחדים. אבל ילדים קטנים, ממש קטנים, אני חושבת שצריך עדינות מאוד 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 גדולה, להבין שלא כל דבר ילד יכול להכיל. ובאמת הבן שלי, הוא היה בחדר, כשסיפרו את זה, הוא היה בחדר אחר. כאילו הוא לא רוצה לשמוע. אני אומרת, בטח בגלל שקראו לו יוסף, אבל לא היה לו, באמת לא היה מי שיזרוק אותו לבור, באמת. ובכל זאת, זה עשה לו לא טוב, זה מסובך, זה קשה. זה שאלות גדולות. מי הולכת ללמוד גיל הרך? זה באמת, זה באמת משנה איפה לומדים, באמת. זו שאלה גדולה, צריך ללמוד מאנשים שמבינים מה זה הגיל הזה. זה לא, כתוב שצריך ללמוד, אז נלמד. זה באמת שאלות גדולות. אז מה שהרב אומר פה על הגילאים הרכים, שהילד פוגש את העולם, הוא עוד לא נכנס לפרטים, הפרטים גם לא מעסיקים אותו. הוא חווה, הוא פוגש את אבא, הוא פוגש את אמא, הוא פוגש את סבא, הוא פוגש את סבתא, מה שהוא רואה בחיים, את זה הוא חווה, את זה הוא יונק, את זה הוא לוקח לעצמו. עכשיו, עוד דבר הרב מזכיר, הרב אומר, והילד בתומת לבבו לא יוכל לשער כל אלה. כל אלה, תכף נסביר מה זה כל אלה. כי ליבו מלא תום ואהבה לכל החיים, ורואה העולם כולו כמישור, מקור אורה ואמת. על כן לא לילד ללמוד המון פרטי גדרים מעשיים בהליכות החיים בפועל, בראשית דרך התפתחות שכלו. אז מה הרב אומר? תראו, הרב מדבר על מישהו שגדל בבית טבעי, פשוט, בריא, בסדר? כשאני אומרת בית טבעי פשוט בריא, אני לא מתכוונת שאין שם טעויות, כי סליחה שאני אומרת, אין בית שלא עושים שם טעויות, בסדר? אבל בית שהוא מרגיש אהבה, בית שהוא מרגיש חמימות, בית שהוא מרגיש שיש לו מקום, בית שהוא רואה שבני הבית יש ביניהם אהבה ושלום ונעימות, ילד כזה הוא מאמין בטוב של העולם, הוא מאמין שהעולם טוב. הוא מלא תמימות, הוא מלא אור, הוא מלא אמונה, הוא מלא תקווה. זה אבא ואמא. זה אחריות של אבא ואמא שילד ירגיש ככה. אני אומרת שוב, כולנו עושים טעויות. אין בן אדם שלא עושה טעויות. אנחנו בשר ודם, אל תגלו לאף אחד, אפילו אני בזקנותי עדיין עושה טעויות. כן, כן, אנחנו בשר ודם. אבל מה שילד צריך מאבא ואמא שלו, בראשית חייו, בראשית חייו זה מהשנייה שהוא נולד, בסדר? שהוא ידע שאבא ואמא שלו תמיד שם בשבילו, תמיד, תמיד, תמיד. מתי שהוא צועק, מתי שהוא בוכה, מתי שהוא מבקש, יש מישהו אחד בעולם שהוא שם בשבילו. זה גורם לו להאמין שהעולם הוא טוב, שיש משהו טוב בעולם. נכון, דיברנו על זה קצת כשדיברנו על הענקה, זוכרות שדיברנו על מרים, שהיא הייתה מטפטפת טיפות של יין? זה זה. זה אמא, ריבונו של עולם אומר לאמא, את זוכה לתת חיים לילד שלך. מתי? מתי שהוא צריך את החיים האלה? הוא לא יודע, הוא לא יודע להסתכל בשעון, הוא לא יודע כמה זמן עבר. הוא יודע שעכשיו הוא מרגיש שהוא חייב את אמא שלו. תאמיני לו. אמרתי לכם, אין לו שכל, אין לו שכל, הוא גם לא יכול להיות מתוחכם, כי הוא עוד לא הגיע לשלב הזה, הוא רק תחושות, תחושות וחוויות והרגשות. ויש לאמא זכות לתת לו שפע, שפע, שפע של מה? של מתיקות, של טוב, של חמימות, של אהבה. אמרתי לכם שזה לא קל לקום לפעמים בלילה לתינוק, אמרתי לכם? אבל תדעו לכם שתוך 20 שנה זה נגמר. ואז למה את לא נרדמת בלילה? למה? כי את לא יודעת איפה הוא. ובמקום שהוא ידבק אלייך, סליחה שאני אומרת, את נדבקת אליו. אמא, למה את מתקשרת? אני אמרתי לך שאני אחזור מאוחר. מכירות את זה? שמעתם על זה פעם? אז התחלפו התפקידים. א', 20 שנה זה חולף כהרף עין, ותאמינו לי, כהרף עין, וב' אחר כך, במקום ש... יש כאלה שאומרים, אל תפנקי אותו כי הוא, לא, הוא ידבק אלייך, אל תדאגו, הם ממש לא נדבקים, ואל תגלו לאף אחד, האימהות אחר כך נדבקות לילדים, אל תגלו את זה, זה מה שקורה. הם לא זוכרים שבוע, נכון? בישיבה תיכונית, שבוע הוא לא מתקשר אלייך, שבוע הפלאפון שלו סגור, ואז בסוף השבוע את מתקשרת ואת אומרת לו, מה קורה? למה? הפלאפון שלי היה סגור? בכלל לא שמתי לב. תודה באמת, חמוד, מותק. אז בסדר, את יכולה לדמיין מה הוא עושה, איפה הוא נמצא, כאילו מי זאת האמא הזאת בכלל, מה היא מפריעה לי? בקיצור, אז נא להירגע. כמה שמפנקים אותם, הכל בסדר. הם חיים את חייהם, הכל טוב. אז אני רק אומרת שוב, זה לא קל לקום בלילה לתינוק, זה לא קל. ויש בקרים שאת מתעוררת ואת מרגישה בלי כוח, אבל תדעי לך שאת נותנת לו משהו שאף אחד בעולם לא יכול לתת לו, רק את. כי אלוקים בחר בך להיות אמא שלו. וכשאמא של רבי יוסף הייתה נכנסת לחדר, הוא היה אומר, אקום מפני שכינה שבה, ככה רבי יוסף קורא לאמא שלו. כי אמא היא נותנת הכל, אמא היא כמו אלוקים, היא לא אלוקים, אני לא מתכוונת שהיא אלוקים, בסדר? אבל בחוויה של התינוק הזה, יש מישהו בעולם שנותן לו הכל, קוראים לזה אבא ואמא, בעיקר אמא, סליחה, לא נעשה פה, אבל בעיקר אמא, כדאי שגם אבא יהיה שותף איכשהו. אתם יודעות שהם בכלל לא שומעים כשהתינוק בוכה, כי הם לא יכולים להעניק, אז זה בכלל לא, זה, המוח שלהם פועל ככה שמי צריך אותי עכשיו, אבל את יכולה להעיר אותו כשאתה יפה, סבבה? אם הוא לא יתעורר לבד, הכל בסדר. זה התינוק הזה הוא של שניכם. אז אם אבא ואמא נותנים, אז זה מה שהרב אומר, אם אבא ואמא נותנים אהבה, אם אבא ואמא נותנים מקום, אם אבא ואמא תמיד שם, תמיד, 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 תמיד שם. מתי שהוא בוכה, הם תמיד שם. ואתם זוכרות את חוני המעגל ששמעון בן שטח אומר, שאתה מתפנק כמו ילד שמתפנק לאבא שלו? אל תפחדו לפנק אותם, אל תדאגו, יהיה הרבה דברים שלא תוכלו לתת להם, אל תדאגו, אין לכם מה לדאוג. הרבה דברים אי אפשר לתת, מה שאפשר לתת תיתנו, תיתנו, זה מה שנותן לו בשנים האלה את התחושה, שהוא בעולם טוב, טוב, העולם הוא טוב, העולם הוא מתוק, העולם הוא מאיר, העולם רוצה, אוהב אותי. ככה הוא ירגיש את זה רק עם אבא ואמא, אם אבא ואמא לא ייתנו לו, אז לא. סיפרתי לכם על התינוקת שלא בכתה, נכון? סיפרתי לכם על התינוקת הזאת. שזה כבר היה לפני הרבה שנים ועד עכשיו אני לא יכולה להבין איך זה יכול להיות תינוק שלא בוכה. הספיקו לשבועיים להיות נטושה בבית חולים, שבועיים בעולם הזה להבין שאין למי לבכות. זהו, לא בכתה, שכבה בעגלה, איש לא ידע אם כואבת לה הבטן, איש לא ידע אם היא עייפה, איש לא ידע אם היא רעבה, איש לא ידע אם היא צריכה משהו, אף אחד בעולם לא ידע. היא פשוט הייתה מנותקת מהעולם, מנותקת מהאלוקים. קשה. אז זה קשה להיות אימא, אבל יותר קשה לא להיות אימא. שאלה? תקשיבו, גבולות, כל אחד בסוף עושה גבולות, בסדר? מניח שהילדים שלך, הבלגניסטים של החיים, הם בחיים לא אוספים את הצעצועים. ואת לא יכולה, את לא יכולה. את רואה את הצעצועים מפוזרים על השטיח, את מאבדת, לא את, בסדר? לא משנה, זה הגיוני. כל אחת והדברים שלה. יש מישהי שרוצה שבשעה 8 הם ילכו לישון. יש מישהי שרוצה שכשהם אוכלים ארוחת ערב הם ישימו סינר. לא יודעת, כל אחת והדברים שלה. זה הבית שלך. את תקבעי גבולות. אבל אל תחשבי שגבולות זה המהות של האימהות, בסדר? המהות של האימהות זה אהבה, סבבה? כל אישה בבית שלה תקבע גבולות. למה היא תקבע גבולות? כי היא גם אחת מאנשי הבית הזה. בסדר? ויכול להיות, אני זוכרת שמישהי סיפרה לי שהיא הלכה עם הילד שלה לבקר חבר, והם שיחקו באיזה משחק, ואז הבן שלה אמר לחבר, בוא נשחק במשחק אחר, והלך להוציא אותו, אז הוא הקטנצ'י כזה, ילד קטן, רץ לאמא שלו ואומר לה, אמא, אמא, הם מוציאים משחק בלי שהם הכניסו את המשחק הראשון לארון. התפדחה, התפדיחת חייה, איזה פחת בפשע היא עשתה. למה אני נותן, כל אמא והדברים שלה, הילד הזה יודע שהוא לא מוציא משחק, אז זה לא מקודש. את אומרת לעצמך, זה חשוב לי, בסדר? זה מסתדר לי בחיים. זה לא קודש, זה סבבה. יש כאלה שאומרים, אין מצב לזרוק את הנעליים באמצע הסלון. סבבה, ויש אמא אחת שכל הנעליים בסלון, וזה לא אכפת לה. הגבולות זה לא האימהות. הגבולות זה כדי שיהיה לי חיים מסודרים, נוחים. וכל אחד קובע, זה לא מקודש גבול. אין גבולות מקודשים, בסדר? אבל אמא מחליטה, יש לי כמה דברים שהם חשובים לי, סבבה. אבל לדעת, לא לקדש את זה, לא להפוך את זה עכשיו למשהו, וואו, לא. יש לי צרכים בחיים שלי, אני גם בן אדם, יש דברים שמפריעים לי, יש דברים שמתאימים לי, אני קובעת לבד. אז אני חושבת שבסיס החיים של הילד זה האהבה והאמונה, לא הגבולות. הגבולות זה התפורה, התפורה של החיים, שאין לנו ברירה, נכון? וכל אחת תחליט מה התפורה של החיים שלה, אבל להיות אימא, זה להיות שם עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. עכשיו פעם, אני אתן דוגמה, בסדר? אחר כך נשמע. פעם, יכול להיות שסיפרתי לכם את זה, פעם באה אליי מישהי, שבאמת היא ילדה, נולדו לה שני ילדים מאוד מאוד צפופים. והיא אמרה לי, תקשיבי, אני מתה בלילה, אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני לא מצליחה לקום. הוא מאיר אותי, הוא מאיר אותי, הוא מאיר אותי, אני לא יכולה. אז אמרתי לה, בסדר גמור, את בשלב הזה של החיים שלך מרגישה שנגמר לך הכוח. תשבי עם בעלך, תשבו ביחד ותגידו, מה אנחנו עושים? בכלל, עצה טובה. כל פעם כשיש משהו, כאילו קורה משהו בית, זה סיבה לשבת לדבר. בסדר, בתוך השטף של החיים לפעמים לא מספיקים. איש ואשתו, בסדר, יש ילדים, ויש עבודה, ויש דאגות, ויש זה לא מספיקים. קורה משהו? איזה יופי, בוא נדבר. תשבי עם בעלך, תחשבו, מה אנחנו עושים בחצי שנה הקרובה כדי שאת תצליחי להרגיש שאת חיה. ברור, ברור. אני לא מתכוונת עכשיו, תהי סמרטוט, וזהו. אבל אני כן חושבת שצריך להשתדל לעשות בשביל זה כמה שאפשר. כי זה בסיסי. ושוב, זה בלי מילים. את לא אומרת לילד הזה כלום. כלומר, תגידי לו, את יכולה להגיד לו הרבה דברים, אבל בסוף אין בינינו שיח של שכל, כי הוא לא במקום של שכל. הוא עכשיו חוויה. חוויה, תחושות, תחושות, חוויה. מה החוויה הראשונית שלו במפגשו עם העולם? מה החוויה? זה החוויה. תינוק קטן שנולד, אם בודקים אותו מהר בחדר לידה, אם הוא תקין, דבר ראשון שמים אותו על אמא שלו. למה האחיות, המילדות, שמות אותו על אמא שלו? הן רוצות שהמפגש הראשון יהיה החמימות הזאת, האהבה הזאת. אמא שלו אוהבת אותו, כל מה שהיא כבר שכחה, היא רואה אותו, היא שכחה כמה כאב בלידה. ואז זה, זה כל כך משמעותי. מה? כן. כן, גם לי היו כמה בפגיעה. אחד. נכון, אבל זה חשוב, המגע חשוב, החיבוק חשוב, ההנקה חשובה. כשאת מרגישה שאין לך כוח, אז אין לך כוח, בסדר, אמרתי, אנחנו בשר ודם, אנחנו לא מושלמים. אבל לא לחשוב שהוא בוכה כי הוא רוצה לאכול, כי הוא רוצה לעבוד עלייך, לא יודעת מה. הוא סתם עושה את עצמו, אין דבר כזה, אין דבר כזה אצל תינוקות, אין להם שכל לעבוד עלייך. הוא בוכה כי הוא רעב. למה, איך זה יכול להיות שהוא רעב אחרי שעברו שעתיים וחצי? כי זה מה שהגוף שלו צריך. אין, הוא לא רובוט. הוא לא רובוט. וגם אמרתי לכם, כשאני רעבה, למרות שאכלתי בשעה 2:30, בסדר? אם אני רעבה בשעה 4, אני לא מסתכלת על השעון ואני אומרת, וואלה, עוד לא עברו 3 שעות. אני לא אוכלת. אני הולכת למקרר. ואני מוציאה מה שמתחשק לי, ואני אוכלת כמה שמתחשק לי, אני לא מהנדסת את עצמי, לא? למה? סתם, כי אני בן אדם. תינוק הוא בן אדם. כשהוא רעב, הוא רעב. לפעמים עוברות 3 שעות, לפעמים עוברת 1.5 שעות, לפעמים עוברות 5 שעות. זה לא, הוא לא מכונה. ולתת לו, כשאת יכולה לתת לו, תתני לו. אם את לא יכולה, את לא יכולה. נכון, יש נשים שלא מצליחות להעניק, זה קורה. דרך אגב, להעניק זה מאוד קשה. זה הדבר הכי טבעי וזה קשה. וצריך להשקיע בזה. אני אומרת לאמהות, אחרי שילדת, יש רק דבר אחד שאת עושה. לישון, לאכול, לשתות. לישון, לאכול, לשתות. לידה ראשונה, את הולכת לאמא שלך, אמא שלך תעשה הכל. תכה, בהישג, העץ, טבע, שהיא נורא תשמח שתבואי. ואחרי שתתאוששי, תחזרי הביתה. אבל לדעת שהגוף צריך להתמלא בכוחות שתוכלי להעניק. זה שלך, תשקיע בזה, אל תוותרי על זה. אמרתי לכם, זה חולף כהרף עין. את לא תזכרי בכלל שהיית עייפה בלילות, ממש לא. זה קשה, נכון, זה קשה, אבל מי אמר שבעולם הזה קל? אף אחד לא אמר את זה. אדם לעמל יולד, כן.
לא, תגיד, יש אנשים שהם גדולים, והם באמת
צודקת, אני לא...
זה נובע מהרבה דברים שכאילו, אח שלי היה בצבא, הוא אומר, יש הורים שלא הבינו שהילד שלהם כבר בצבא, והילד מתנהג רק ככה.
נכון, אז בואו נגיד, כל מה שאמרתי, קודם כל אפשר...
לא, באמת, מה אתה עושה?
יש, תראו, יש, אני רוצה להגיד משהו. יש שלבים בחיים של התינוק, בסדר? השלבים הראשונים, נגיד עד גיל 1.5 שנה, הוא צריך את אמא לידו כל הזמן. זה לא מתמטיקה, בסדר? בערך, לא. אחר כך מגיע שלב שהוא מנסה להתרחק, בסדר? מה שאני אומרת לכם עכשיו זה כן פסיכולוגיה, סליחה, טוב? אבל כשהוא מתרחק, מה זה מתרחק? הוא מעיז. קודם כל הוא יודע שיש לו את אמא, בסדר? הוא יודע את זה בוודאות, יש לו אמא. ואז נגיד, אמא יושבת בסלון ובוררת אורז, רציתי להגיד צורגת כיפה. ואז חשבתי שזה לא חינוכי, אז אני אגיד שהיא בוררת אותו, היא יכולה גם לסרוק כיפה, היא יכולה לקרוא ספר גם. היא עושה מה שהיא רוצה, והוא יוצא לחצר, כאילו הוא מרגיש ביטחון, אחרי שהיה לו 1.5 שנה שהוא היה עם אמא, אז הוא מרגיש ביטחון לבד, הוא הולך לבד לחצר, הוא משחק בחצר, וכל כמה זמן הוא כזה מציץ לסלון לראות שאמא עדיין נמצאת שם, והיא צריכה להיות שם. לו זה שלב שקוראים לזה, שהוא שלב של התרחקות, בסדר? אבל מאיפה יש לו את הביטחון להתרחק? הוא עושה את זה לבד, לא אמא אומרת לו עכשיו תלך לחצר. הוא יום אחד הוא קם, הוא מרגיש שהוא כבר גדול, והוא מחליט שהוא ילך לחצר. בגלל שאמא נתנה לו בשנים האלה הראשונות את הביטחון שהיא שם בשבילו, אז הוא לבד הולך לחצר. ושוב, בשלבים האלה היא צריכה גם לעודד אותו, בסדר? הוא הולך וחוזר והולך ומסתכל. וקצת, אחר כך קצת יותר זמן. זה שלבים שהוא עובר. אני אגיד לך מה העולם חושב. העולם חושב שאם בהתחלה מפנקים את התינוק בשנים הראשונות, אז הוא יהיה מפונק, לא. אמרתי, אז עוד אין לו שכל. אם מפנקים אותו, אחר כך יותר מדי. אם אחר כך עושים בשבילו דברים שהוא יכול לעשות לבד, זה כבר יותר מורכב. אבל אני מדברת על השלב שהוא עוד, הוא חסר עונים. למה אלוקים יצר את התינוק חסר עונים? הוא לא יודע ללכת, הוא לא יודע לשבת, הוא לא יודע לזחול, הוא לא יודע כלום. כי אלוקים אומר, עכשיו עד שם בשבילו. ולאט לאט הוא הולך ומתרחק, לאט לאט. אחר כך כשהוא נהיה עוד יותר גדול, הוא רוצה להרגיש מה? שזה אני, היום אנחנו קוראים לזה גיל ההתבגרות, כן? הוא יגיד, הוא יעשה הרבה דברים שאמא לא רוצה, הוא יבדוק, כאילו אם הכל בסדר. הוא יגיד אני, כל מיני, זה כבר בגיל 3 בערך, 2.5, בסדר? אבל אני חושבת שהבסיס, את הבסיס, אבא ואמא נותנים. וזה התחלה, זה השנה וחצי הראשונות, השנתיים הראשונות. זה אם לא יהיה את אבא ואמא, אז אני מסכימה איתך, גם אנחנו בדור השפע. בסדר, אני פותחת סוגריים. אני לא מתכוונת עכשיו שבכל גיל שילד שלך ירצה משהו, תגידי לו, בבקשה, כך, מה פתאום, ברור. אבל מה הוא חווה, שוב, חוויה, אני מדברת על חוויה, מה הוא חווה בראשית חייו, בסדר? על זה אני מדברת. מסכימה איתך, ברור? כן.
אני
חושבת
שאלה, כאילו
שיש לה
תשובה, אבל סתם, זה ממש תמוה בעיניי, איך לכל דבר הוא ממש הכשרה ולהיות הורה לו. כאילו איך לעשות כל אחד שרוצה הולך
ונהיה אימא,
מגדל ילד?
בגדול אני מסכימה איתך שללדת ילדים כל אחד יכול, זה מסובך מאוד, זה מורכב מאוד, יש גם ילדים שנולדים, את יודעת, במקומות שההורים בכלל לא יודעים מה זה להיות אבא ואימא. אני מסכימה. נכון, נכון. באמת התינוקת הזאת שסיפרתי עליכם עליה, אז בסוף האימא שלה בסוף ביקשה אותה בחזרה, היא הייתה כמה חודשים אצל גיסתי, ואז אמא שלה ביקשה אותה בחזרה, ואז לקחו אותה למקלט כזה שמלמד איך מגדלים ילדים. היא באמת לא, כאילו היא נטשה אותה כי היא באמת לא ידעה איך. אני חושבת שמי שגדל בבית בריא וטוב, ושוב, אני לא מתכוונת עכשיו, אני לא מדברת קדושה, אני מדברת בריא וטוב בנפש, כן? אנשים שהאימהות והאבהות זה משהו טבעי, אני חושבת שהילדים חווים את זה והם יונקים את זה עם חלב אימא והם מבינים מה זה להיות אבא ואימא. אני לא אומרת שלא צריך להתייעץ או דברים כאלה, אבל אני חושבת שמי שגדל בבית בריא, אז הוא ידע לעשות את זה, שזה משהו טבעי. אצל אישה במיוחד זה משהו טבעי. אתם יודעות שאישה אין לה מצוות פרו ורבו. היא לא צריכה, זה פשוט לה שהיא רוצה להיות אימא. נכון, המתנה הראשונה שקונים לילדות קטנות, עגלה ובובה, ומה הן עושות? הולכות לה מגירה של המטפחות של אמא וחייבות לשים על הראש מטפחת. למה? כי בא להם להיות אמא. זה משהו טבעי. עכשיו אני לא אומרת, לפעמים צריך להתייעץ, לפעמים צריך לחשוב מה נכון לעשות. ברור, חד משמעית. אבל יש בנו גם משהו טבעי. זה שאלוקים נתן לך רחם, הוא אמר לך, אני בוטח בך שאת יכולה. כשיש קושיות, שאלות, שואלים. חד משמעית. יש גם הרבה מה ללמוד. צריך לדעת ממי ללמוד. טוב, נעצור פה, אנחנו באמצע בין 5 למקרא. נמשיך בפעם הבאה בעזרת השם.